פתאום לגעת בסוגיה שמשיקה לסוגיות הקודמות שדיברתי עליהן, של ראיות הסתברותיות במשפט וכולי, אבל מזווית אחרת. אני מקווה שהיום אני גומר את הסדרה הזאת, נראה, אני הרבה פעמים לא מעריך טוב את מה שאני מספיק.
אני חושב שאלות, תלמידים קשים.
אני רוצה לעסוק בהטיות, זה נקרא, דניאל קהנמן קורא לזה כשלי יציגות, הטיות בסיס, או יש כל מיני שמות כאלה שבעצם דומים מאוד אחד לשני, לא משנה, כרגע לא צריך להיכנס להבדלים דקים. אני אסביר את העיקרון באופן כללי. אני אתחיל אולי עם שאלה אקטואלית. יש הרבה פעמים מדברים, כן, סביב ביבי. אז הרבה פעמים מדברים, יש חזר עם נעמה יששכר. הרבה פעמים מדברים על השאלה של חזקת החפות, כן, מגישים נגדו כתב אישום עכשיו, הגישו נגדו כתב אישום עכשיו, והוויכוח מתנהל כרגיל בין ימין לבין שמאל, למרות שלכאורה לא אמור להיות איזה קשר בין ימין ושמאל, מתנהל בשאלה האם עומדת לו חזקת החפות. אם אתה רוצה שהוא יתפטר, מה זאת אומרת? יש חזקת חפות? ההנחה שכל עוד זה לא עבר מבחן של בית משפט, אתה לא יכול להרשיע אדם. עכשיו, יש בעניין הזה איזושהי הבחנה מאוד מאוד פשוטה, ואני מרגיש שהיא ככה תמיד נמצאת מתחת לתנאי השטח, והרבה פעמים אנשים לא מודעים לה. אני אגדיר את זה אולי דרך, אני אתחיל אולי עם דוגמה, רק כדי לעשות את ההבחנה הראשונית. יש, כן, בהלכות לשון הרע, הרבה פעמים אומרים לנו שאסור להאמין, אבל הם מי חשבי. כן? חשבי מגיע לאיזשהו איזשהו שמועה על מישהו שאני רוצה לעשות איתו עסק. והוא אומר, תשמע, הבחור הזה הוא רמאי, אפשר לסמוך עליו כך וכך. השאלה היא, מה אני עושה עם דבר כזה? אז באופן עקרוני זה לשון הרע, כל עוד אין שני עדים, וכן, הרי מי שיודע עדות, עד אחד שיודע עדות, אסור לו אפילו להגיע לבית דין. בגלל שעל פי עד אחד אי אפשר לחרוץ את הדין, וכיוון שככה זה נמצא שהוא סתם מוציא לשון הרע. למרות שמשהו אמיתי. אבל הוא הוציא סתם לשון הרע, בגלל שבסופו של דבר זה לא מתקבל, הוא סתם הפיץ את דיבתו של בן אדם ברבים. אז גם בהקשר של לשון הרע, אז אומרים לנו, תראה, במקום שזה נוגע לך, כן, כמו היהודים, במקום שזה נוגע לך לכיס, אתה יכול לחשוש. זאת אומרת, אל תאמין, תהיה צדיק, אבל, אתה יודע, אם הכיס שלך בסכנה, אז אתה יכול לחשוש. מה הכוונה? אני חושב שהכוונה הפשוטה בעניין הזה היא, שצריך להבחין בין המישור ההלכתי לבין המישור העובדתי. במישור העובדתי, אם אתם שואלים אותי, האם יש סיכוי טוב שזה נכון? ודאי שכן. מישהו מספר לי את זה, לא חשוד אותי להיות שקרן, נגיד בהנחה שלא חשוד אותי להיות שקרן, אז כן. מצד שני, יש איזשהו איסור הלכתי להאמין. מה זאת אומרת איסור הלכתי להאמין? אם זה נכון, אין אפשר לאסור עליי להאמין במשהו שלהערכתי הוא נכון עובדתי. טוב, אז יש, אפשר להתווכח על זה, אבל יש איזשהו עיקרון הלכתי שאומר שאתה לא בטוח בוודאות מאוד מאוד גבוהה, אסור לך לקבל את זה. אבל אתה לא צריך לזרוק את כספך לפח. אז לכן למי חשבי, שבעצם בסאבטקסט מה שכתוב פה זה הפוך. מה שכתוב, הרי ברור שזאת האמת. רק אסור להאמין. אסור להאמין, אבל למי חשבי, זה עובד הפוך. למי חשבי, אבל אסור להאמין.
אתה נהנה מדבר אסור.
אתה
נהנה מהמידע הזאת שבאה
אליך באיסור. אוקיי, אז מה לעשות? עכשיו בגלל זה אני צריך לזרוק את הכסף שלי לפח. פירות העץ המורה. זה המישור הראייתי. בישראל למשל אין בעיה עקרונית עם פירות העץ המורה.
הם מוכר ללכת במשטרה עם המידע הזה.
איזה מידע?
האדם הזה עושה כל מיני פעולות בישיבה או משהו לא ראוי.
ברור שכן, מה זאת אומרת? ברור שכן, מה זאת אומרת?
למה לא? אסור ללכת לבית של משהו.
לא, אם הוא עד אחד. הוא
עד אחד.
לא, בית דין זה מוסד שיפוטי, לא חקירתי. אתה הולך למשטרה כדי שימצאו עוד עד. אתה עד אחד, אתה רוצה שימצאו את העד השני, ברור, אתה צריך למנוע את המעשים. כשאתה הולך לבית דין, אתה לא הולך לזה כדי שהם נמנעו, אלא כדי שיענישו. להעניש, אתה לא יכול להעניש אם אין ראיות. בית דין הוא לא מוסד חקירתי. בית דין לא עושה חקירות. אז ההבחנה הזאת בין המישור העובדתי לבין המישור ההלכתי, זה לכאורה מה שעומד גם בבסיס הוויכוח על, על חזקת החפות, כן? אסור להאמין למה שאומרים על ביבי, אבל למי חשבי. זאת אומרת, הדיון האם נשים אותו כראש הממשלה הוא לא תלוי בהכרח בשאלה האם הוא אשם וצריך לשבת בכלא.
אבל אם זה לא כיס?
מה?
אם זה לא כיס.
אז פה זה לא, לא בהכרח כיס, אבל עדיין יש איזשהו אינטרס ציבורי שלא יהיה אחד כזה בראש המערכת, או מי שחושב כך, לא רשוע, אני לא הולך להביע עמדה כאן.
זה מערכת המוסר של כיס.
בסדר, נכון, יש סדים אחרים גם.
גם נושא של פורום תקנה, זה לא כיס.
נכון, ברור.
זה נזק לציבור.
כן, בדיוק. כיס זה רק סוג אחד של נזק. אז אבל אני רוצה להסתכל על זה רגע מזווית אחרת. מזווית סטטיסטית. בואו נסתכל רגע על חזקת החפות. על מה מבוססת חזקת החפות? לכאורה... יגידו לכם אנשים, אם הוא עושה סטטה שבדרך כלל, בסך הכל, בדרך כלל בני אדם הם זכאים. מיעוט, יש מיעוט של עבריינים. בדרך כלל אנשים הם זכאים. אז עד שבית המשפט לא קבע שבן אדם הזה שייך למיעוט, אז למה להניח שהוא שייך למיעוט? וזה בעצם איזשהו שיקול שהוא לכאורה שיקול סטטיסטי. כן, נסתכל על זה בהקשר אחר, למשל, המוציא בחגורה לבריה. כן, יש כלל משפטי שאומר, שאם מישהו תובע אותי, אז נטל הראיה מוטל עליו. יש לי יתרון בסיסי כי אני מחזיק בממון. ואם הוא תובע, אז נטל הראיה מוטל עליו. איך מסבירים דבר כזה? אז יש, אגב, בגמרא עצמה, יש כל מיני ניסוחים, חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו, ענן סעדי, כל מיני ניסוחים כאלה ואחרים, אחזו כאין שבגן ולא מחזיקים. ההנחה היא שמה שבן אדם מחזיק הוא כנראה בדין, הוא לא גנב. האם האמירה הזאת היא אמירה סטטיסטית? לכאורה כן. תעשו סטטיסטיקה על כל החפצים בעולם, תראו איפה הם, באיזה בית הם יושבים. רוב החפצים בעולם יושבים בבית של הבעלים שלהם. זה בדרך כלל המצב. חפץ שנמצא בבית שהוא לא של הבעלים שלו, זה מדיר יחסית. זאת אומרת, זה פחות נפוץ מאשר חפץ שיושב בבית של הבעלים. אז לכאורה, בעצם המוציא מחברו עליו הראיה, הטענה הזאת בעצם מבוססת על... טענה הסתברותית.
זה שיקול, זה זמן של הזמן.
מה?
עד עכשיו הוא היה בסדר. זאת אומרת, אתה פעולה לא שבו היה בסדר. אז כנראה שהוא אומר, פשוט לא זאת אומרת, כל מיני עוד גודל,
לא, אתה מדבר, חזקה כמה הייתה. זה דיון אחר קצת. חזקה כמה הייתה זה משהו אחר. השאלה היא אם חזקת... השאלה אם חזקת הכשרות של בן אדם היא חזקה כמה הייתה, או שהיא חזקה מבררת, זה דיון אחר. אני לא חושב שזאת חזקה כמה הייתה. אבל זה...
יש פה עניין של תקנת הציבור, להרתיע אנשים שרצו להוציא
לך כסף שלא מדהים. זה נדבר עוד, אבל אני מדבר כרגע דווקא על האספקט הסטטיסטי. זאת אומרת, השאלה האם באמת מה שאמרתי כאן, הסטטיסטיקה שאותה אנחנו עושים על חפצים שנמצאים בבתים שונים, האם היא יכולה להוות בסיס לעיקרון הזה שאנחנו עושים לחברו עליו הראיה?
לא, כי בסטטיסטיקה אתה חייב להחליט מה המתגם שם. ואם נדבר לי שאם בן אדם 99 פעמים נתפס כגנב הורשע, וישב בכלא. האם בפעם המאה יש לו חזקת החפות?
לא.
לדעתי כן.
לא. זה משהו אחר. נגיד, אז אני אומר לך שלא. אז במקרה הזה לא. השאלה אם במקרה שהוא לא כזה, אני יכול להסתמך על הסטטיסטיקה. אתה צודק, אבל אני רוצה לטעון טענה יותר חזקה.
בממון לא הולכים אחרי
הלו. מה?
בממון לא הולכים אחרי הלו.
אוקיי. אז זה דיברנו, כן, בפעם הקודמת.
לא, הוא הפסדים של ממנות. למה לא ללכת בסטטיסטיקה אחרי הלו?
לא, אבל אני מדבר על השאלה האם יש סטטיסטיקה, לפני השאלה אם הולכים ממון אחר הרוב או לא. נגיד שהולכים, כן, לשיטת רב, שהולכים ממון אחר הרוב. אגב, יש הרבה, לא הרבה, אבל יש כמה ראשונים שאומרים שגם להלכה. הולכים ממון אחר הרוב, ומה ששמעו, דיברנו על זה. מה ששמעו על מה שלא הולכים ממון אחר הרוב, זה רק ברוב בעייתי, ברוב תוספות אומר זה ברוב, כמה ועוד. אז... אין שום רלוונטיות לסטטיסטיקה שאותה עשינו על כלל החפצים בכל הבתים. כלל החפצים בכל הבתים, אז ההתפלגות שם היא נגיד ש95% יושבים אצל הבעלים שלהם ו5% יושבים בבתים אחרים. זה נכון, אבל החפץ שאני מדבר עליו הוא חפץ ששייך לתת קבוצה מאוד מוגדרת ומסוימת. זה חפץ שיש עליו ויכוח. מבין החפצים שיש עליהם ויכוח, תת הקבוצה של החפצים, החפצים האלה שיש עליהם ויכוח, האם גם שם יש רוב שהחפץ שייך למי שמחזיק בו? אני ממש לא בטוח. כי בעצם תבינו מה הדבר הזה אומר. בעצם הדבר הזה אומר שכששני אנשים מתווכחים, בדרך כלל התובע הוא השקרן. נכון? זה בעצם מה שזה אומר. בדרך כלל התובע הוא השקרן, והנתבע דובר אמת. למה להניח שתובעים הם בדרך כלל השקרנים, והנתבעים בדרך כלל דוברי אמת? אני לא רואה סיבה להניח הנחה כזאת.
אני חשבתי שאני פעם תאמר לא מזמן שזה אקט מניעתי, אבל
עושים לך בו... לא, זה דיבור קודם, אני מסכים, אבל עכשיו אני מסביר למה. כי ההסבר ההסתברותי לא נכון, אז למה כן? זה ההסברים האחרים. אבל למה ההסבר ההסתברותי או הסטטיסטי לא נכון? בגלל שאנחנו מיישמים כלל שנכון למכלול החפצים, ואנחנו מתעלמים מהעובדה שיש לנו עוד מידע. יש לנו עוד מידע מסוים על החפץ שבפנינו, וזה, המידע הזה מצמצם את הקבוצה שבה אנחנו עוסקים. עכשיו, הקבוצה מצומצמת שבה אנחנו עוסקים, חפצים שנמצאים תחת ויכוח משפטי, בקבוצה הזאת לא ברור שמשתמר היחס שיש בקבוצה הכללית, שגם שם 95% מהחפצים נמצאים בבית של הבעלים שלהם. ממש לא ברור, להפך, אני הייתי מניח שזה ממש לא ככה, אלא נגיד 50-50, לא יודע, בהנחה שהסיכוי לזה שהתובע והנתבע משקרים הוא שווה, אז אני אומר 50-50 נגיד, אולי למי הייתי צריך להמר, אבל ממש לא 95-5. אם תחשבו על זה בצורה של דיאגרמת ון, אז נגיד אם יש לי איזשהו עיגול גדול של חפצים בעולם, אוקיי? עכשיו אני אומר, רוב החפצים נמצאים אצל הבעלים שלהם, אז אני שם איזה, יש עיגול גדול, אני שם פה קו. מימין לקו יש פיסה קטנה, ומשמאל לקו זה החלק הגדול של העיגול, אוקיי? אז הקו הזה בעצם חוטץ, כן, אני קצת מנפנף ידיים פה, אבל החלק הקטן של העיגול זה החפצים שלא נמצאים בבית בעליהם. והחלק הגדול זה החפצים שנמצאים ביד בבעליהם. עכשיו אני אומר, אבל החפץ שלי שייך לתת קבוצה, לא לקבוצה הכללית, לא רק לקבוצה הכללית, אלא לתת קבוצה של חפצים שנמצאים באימות. משפטי. עכשיו השאלה, האם העיגול הקטן הזה של חפצים שאותם שנמצאים באימות משפטי, איפה הוא ממוקם במסגרת העיגול הגדול? כיוון שיכול להיות, העיגול הגדול נגיד נמצא ככה, פה יש את הקו, העיגול הקטן מסתובב בשווה סביב הקו, מתחלק חצי חצי, הקו מחלק את העיגול הקטן חצי חצי. זאת אומרת, העיגול הקטן לא נמצא במרכז העיגול הגדול, אלא נמצא בצד. ואז זה אומר שהיחס בין שני החלקים בתוך העיגול הקטן, בתת הקבוצה שמעניינת אותי, הוא לא אותו יחס כמו בעיגול הגדול. זה לא, לכן זה נקרא כשלי יציגות. מה שקורה בעיגול הקטן לא מייצג את מה שקורה באוכלוסייה הרחבה. אוקיי? עכשיו, אותו דבר בעצם אפשר להגיד ביחס לחזקת החפות. בחזקת החפות, בעצם, אני אומר ככה, רוב בני אדם, כשתסתכלו ברחוב, רוב בני אדם, אנשים זכאים, הם לא עבריינים. שזה נכון, יש סטטיסטיקה כזאת. אבל הסטטיסטיקה הזאת לא רלוונטית לדיון כאשר מישהו מואשם. למה? ושהוא שייך לקבוצת אנשים שכבר נמצאו ראיות, עברו כבר הליכים כלשהם, אין פסק דין. בית המשפט עוד לא קבע. אבל הם עברו לא מעט מהתהליך המשפטי, ויש עדיין בסיס, נמצא בסיס מאוד משמעותי, אי אפשר היה לשלול את האפשרות שהם אשמים. זאת אומרת, יש הצדקה להגיש כתב אישום. מבין תת הקבוצה הזאת של אנשים שעברו את ההליכים המשפטיים האלה, בכלל לא ברור, או להפך, די ברור שלא, שהיחס בין הזכאים לבין האשמים בתוך תת הקבוצה הזאת הוא אותו דבר כמו בכלל האוכלוסייה. לכן זה בדיוק אותה תופעה. לכן גם פה, מעבר... זה לא רק ההבדל בין המישור העובדתי לבין המישור המשפטי או ההלכתי, כמו הלמי חשבי. זה הבדל, אבל מאיפה בא ההבדל הזה? אז למה באמת המישור העובדתי, המישור המשפטי לא מתחשב בהכרח במישור העובדתי? בגלל שבסופו של דבר אתה מדבר על קבוצה שהיא קבוצה, שיטת קבוצה מוגדרת. יש לך איזשהו מידע נוסף לגביה. אז למה באמת אנחנו מחזיקים את חזקת החפות? או למה באמת אנחנו מניחים שחזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו, בדוגמה הקודמת שהבאתי, מסיבות משפטיות, לא מסיבות הסתברותיות. תחילת ההסתברות זה 50-50, נגיד, עד לצורך הדיון. אבל עדיין ברמה ההלכתית, משפטית, אנחנו בכל זאת מניחים את זה, בכל הקשר צריך את ההסבר שלו. זאת אומרת, חזקה מה שתחת יד האדם הוא שלו, כמובן, כמו שאמרו פה קודם, זה איזושהי מניעה, כדי שלא תתפוס מישהו ברחוב ותתבע אותו לדין סתם ככה, בלי לשלם שום מחיר. אז הוא אומר, כן, כל אחד אני יכול לתפוס ברחוב, 50% מהמקרים יאמינו לי, 50% לא יאמינו לי, אז אני לפחות ארוויח חלק.
כדי לדאוג לזה שאני לא, שלא יהיה כדאי לי לעשות את זה, אז אומרים לא, מוציא בחברו עליו הראיה. בלי שתביא ראיות לא נאמין לך. לא בגלל שאתה לא צודק. ושיש היגיון משפטי לנהוג באופן כזה. אז הנה לכם הבדל בין המישור העובדתי. עובדתית אני חושב ש-50% שאתה צודק. אבל במישור המשפטי אני לא אתחשב בזה. במישור המשפטי אני אניח שהשני צודק. אותו דבר בחזקת החפות. במישור המשפטי יש היגיון רע, וזה קשור קצת לשיעורים הקודמים שדיברנו עליהם, שיש ראיות סטטיסטיות, נגיד אותו אחד כאן ההתפרעות בבית הכלא, אם אתם זוכרים, האוטובוסים, הכחול והאדום בעיר, אמרתי, יש ראיות הסתברותיות כדי להרשיע מישהו, אבל משיקולים משפטיים כאלה ואחרים אנחנו בכל זאת לא מרשיעים אותו. שם טענתי שזה אפילו שיקולים סטטיסטיים, אבל בעצם מקובלים זה שיקולים משפטיים. ויש דבר כזה, הרבה פעמים ברמה כשאתה שואל אותי עובדתית מה קרה זה ככה, כשאתה שואל אותי הלכתית מה קרה זה אחרת, או משפטית מה קרה זה אחרת, יש שיקולים משפטיים, החזקות המשפטיות הן לא בהכרח מבוססות על, על, על סטטיסטיקה, על רוב, רוב סטטיסטיקה. כן, זה מזכיר לי שדיברנו על זה פעם, פעם הנחיתי איזה סדנה למשפטנים, שופטים, עורכי דין, וכל מיני רק עובר עושה כזה סופי שבוע, אז הוא הזמין אותי פעם, ולמדנו שם את ה... יש סוגיה בגמרא של רב היושב בדין ובאה לפניו אישה אחת ומחייב אותה שבועה. אז באה אשתו של רבה, אומרת לו, תשמע, אני מכירה, נכנסת לבית הדין, בית הדין היה אצלו בבית, כלומר, אחד החדרים בבית. נכנסת אליו לבית הדין, אומרת, תשמע, אני מכירה את האישה הזאת, האישה הזאת שקרנית פתולוגית, אין לך מה להשביע אותה, הייתי שווה שבועת שקר. אז מה הוא עשה? הפך את השבועה שכנגדה. זאת אומרת, השני נשבע ונטל, אוקיי? אז האנשים שם ממש התקוממו, מה זאת אומרת, אשתו של השופט נכנסת לתוך בית הדין, אני מכירה אותה, היא שקרנית. והשופט פוסק את פסק הדין לאור איזה לחישות שאשתו לוחשת לו על האוזן. איזה מערכת משפטית כזה, איזה מערכת משפטית זאת. אז אמרתי להם, תשמעו, אפרופו ההבדל שדיברתי עליו קודם בין עובדות למשפט. אמרתי להם, תשמעו, נגיד שאתם נמצאים בסיטואציה כזאת, אני אגיד שאתם מכירים את אשתכם, כן? והיא לא, היא מדברת אמת, זאת אומרת, אין לכם חשש שהיא משקרת או משהו. עכשיו, מה אתם מציעים שהוא יעשה רבה? הרי רבה יודע שאם הוא ייתן לאישה הזאת להישבע, היא תישבע לשקר ותקבל את הכסף, היא תישאר עם הכסף שהוא לא שלה. אבל אתם, בזכות התארנות המשפטית, אתם רוצים כן כן, אבל כמעט זה אשתי, אז אני מתעלם לגמרי מהאמת, אני יודע שזאת האמת. ואת אני יודע שמה שאני אפסוק פה יהיה משפט שקר. אבל, אני אעשה אבל בעצם. אבל בגלל שאסור לי לשמוע בכל אשתי, אז לא. למה? הבן אדם יודע שזאת האמת. הוא יודע שזאת האמת, שהאישה הזאת היא שקרנית. אין טעם להשביע אותה. אז למה שיעשה את זה? מה קורה? עכשיו ברור, זה התעממות. כן, ברור שזה פתח לדברים בעייתיים. מחר בבוקר אשתך תבוא ותגיד לך, תדפוק אותו, כי הוא עשה לי כך וכך, או לא יודע מה. זאת אומרת, זה בעייתי לנהל כך מערכת משפטית. לכן, אני מקבל את זה שיש לפעמים שיקולים משפטיים שאומרים לך לא לנהוג לפי האמת. אבל אי אפשר להתווכח את זה שזאת האמת. אז זה עוד פעם הבדל בין האמת לבין השיקול המשפטי, רק הפעם בכיוון ההפוך. רבה הלך עם האמת. והשופטים רצו שהוא לא ילך עם האמת, אלא משיקולים משפטיים שיתעלם מהאמת. וזה אמרתם, זה תלוי בשאלה עד כמה אמון אתה נותן בשופטים שלך. אם אתה נותן אמון בשופטים שלך, אז זה מה שהייתי רוצה שהם יעשו. אתה אמת, אז מה פתאום שישאיר את הכסף אצל מי שזה לא שלו? אלא מה? אתה חושש שהם יעשו דברים לא ראויים. אז פה כבר תלוי בשאלה איזה קרדיט אתה נותן לשופטים שלך. בחברה שבה אתה יכול לתת קרדיט לשופטים, אני הייתי רוצה שישמעו ככה. אגב, זה שיטת הרמב״ם, הרי הרמב״ם משם לקח את הכלל שלו בתחילת פרק כך, בהלכות סנהדרין. הרמב״ם אומר שזה בעצם המקור הוא בריף, שבדיני ממונות יש לדיין לעשות את מה שאין עברות. לא צריך דיני ראיות, לא צריך שני עדים, לא צריך שום דבר, מה שאתה צריך זה להשתכנע. ברגע שאתה השתכנעת שזאת האמת, ככה אתה תפסוק.
הוא גם הפך את השבועה, הוא לא האמין רק לאשתו.
כן, אבל להפוך את השבועה זה לתת כוח לשני, כמובן. לא בכדי המתגונן תמיד נשבע. כן, נכון, זה לא לגמרי, ברור.
אז אולי צריך לחייב את השופטים להתייעץ בנשים שלהם,
לפני כמו... היום זה יותר שופטות. שופטות להתייעץ בנשים
שלהם. להתייעץ עם כל מי שהם רוצים לנכון. במקרה ההוא, זה אשתו הכירה את המצב, אבל זה לא חייב להיות דווקא עם אשתו. למה לא? בקלות אפשר. רק אלא מה, השאלה היא כמובן, מה הקרדיט שאת נותנת לשופטים? אם יש לך חשש שהם ינצלו את זה לרעה, או שהם יעשו עם זה דברים בעייתיים, בסדר, אנחנו נכנסים לכללים, כללים שאוסרים עלינו, ואנחנו לא נותנים לשופט בעצם דרגת חופש שמגיע לו. אבל אם תחשבי על מצב היפותטי, שיש לי איזשהו אמון בשופט הזה, למה? אני רוצה שהוא יעשה את האמת כמיטב יכול טוב, בלי לכבול אותו לכללים קשיחים.
אבל נהלים, דיו
דיליג'נס. לא, למה? למה צריך נהלים? צריך נהלים בגלל שאין לי אמון, זה בדיוק הנקודה, לא צריך נהלים. צריך להגיע לאמת. הנהלים, אנחנו כל כך רגילים לחשוב על זה שצריך נהלים, כי אנחנו רגילים לחשוד בשופטים שלנו. אבל אם היה לי אמון בשופטים שלנו, אני לא רוצה נהלים, הנהלים רק יפריעו. נהלים רק מפריעים. מה זה הנהלים? כל עורכי הדין מתפרדסים מהנהלים. אבל צריך נהלים, לך לשופט, תגיד לו מה אתה אומר, הוא יגיד לי צודק, זה הכל. מה צריך את כל ההתדיינות המשפטית וכל הפלפוליסטיקה הזאת והפורמליסטיקה הזאת וזה? למה כל זה? עכשיו עוד פעם, אין לי פטנט אחר, אני לא יודע איך עושים את זה יותר טוב. אבל כל זה נובע מזה שאנחנו לא נותנים אמון בשופטים.
בקופה אם לא היה מצב ששופט מסוים את עצמו, כי הוא מאמין ששופט הרבה יותר טוב
צריך. למה לא? יכול להיות שכן, אני לא זוכר כך.
אתה יכול להאמין להשתרשו לשופט
הראשון. אתה אומר שהוא היה יכול לעשות תרגיל. אז להתפטר, להביא שופט אחר שיאמין להשתות לשופט הראשון, מה שאני כמובן פסולה לעדות, כי היא אישה, אבל בסופו של דבר אתה צריך להגיע לאיזשהו משהו שלא הולך לפי כללי הדין הרגיל. טוב, בכל אופן, אז בואו נחזור אל ענייננו. לא נכון, אבל אם הוא כן יודע. הוא כן יודע. הוא יודע, הנה, אשתו אמרה לו, האישה הזאת שקרנית, היא מכירה אותה.
כן, אבל בכל
המקרים אחרים,
הוא לא יודע.
אני מדבר על המקרים שכן, אם המקרים שהוא לא יודע, אין לי בעיה. אני מדבר על המקרים שהוא כן יודע. מה לעשות שהוא כן יודע? אבל זה נגד הכללים ה...
הוא גם יודע, הוא אומר
שהוא יודע. עם הכללים לא ברור שהוא יודע, גם הכללים לא חפים מטעויות. כן, ששם מכניסים את זה לתוך הגדר הפורמלי, שהשופטים עצמם נעצים עדים.
כן, לא רוצים מה שאתה מציע.
מה?
כן, הם עושים את זה משהו פורמלי.
לא, אבל הפורמליסטיקה מאגנת פה משהו שהוא כן שכל ישר. השופטים עצמם ראו, זה לא יכול להיות יותר גרוע מה שבאים שני עדים ומספרים לי על המציאות. להפך, שם היה מאמין על לא לעשות את זה, כי באמת זה לא עומד בכללים. עכשיו אני אכניס חדר הכללים. הם עצמם העדים.
במה זה שונה מיד אחד?
שמה?
בא
עד אחד,
משתכנע שזה
עד
אחד,
גם עד אחד, גם קרובים, הכל. אני טוען שבעצם בדיני ממונות, אז זה הרבה אחרונים טוענים שלא, אני חושב שזה לא נכון. בדיני ממונות אפשר לקבל עדות קרובים. אבל אתה לא מקבל את העדות הקרובים כי הם העידו, אלא אם השתכנעת שהם צודקים, כי העדות שלהם נפסלת. אבל אם השתכנעת שהם צודקים, מה זה יותר גרוע מאשר אם אתה משתכנע בעצמך? מה זה קשור? לעד גם אסור להיות קרוב של הדיין. ובכל זאת אני מקבל את ההשתכנעות שלי, אז למה שאני לא אקבל עדות של קרובים? שמואל רוזובסקי והקובץ שיעורים וכולם כותבים שלו, ואני לא מסכים לזה בכלל. מדינה אומנות, הריף כותב שבזמן הזה שהתפזרו בין האומות ובתי הדין כבר לא מה שהיו פעם, כן, זה נוסטלגיה כזאת שאני לא יודע עד כמה היא באמת נכונה, אבל אז היום כבר לא עושים את זה, הרמב״ם עצמו מביא את זה, שהיום זה כבר לא קיים, היום ביטלו את זה כבר, אתה כבר לא יכול לעשות, יש איזשהם נהלים שזה בדיוק שיקוף של מה שראינו קודם, והיום אנחנו כבר במצב שאנחנו לא כל כך נותנים אמון ועובדים לפי הנהלים ולא, אבל תבינו, יש לזה מחיר, המחיר הוא שאנחנו סוטים מהאמת. אנחנו הולכים עם הנהלים כדי שלא תהיינה בעיות, אבל זה עצמו יותר בעיות לא פשוטות בכלל. לפעמים להפך, לפעמים כדי למנוע בעיות עתידיות אנחנו יוצרים עכשיו בוודאי בעיות, עכשוויות. כמו הבעיות של המדרון החלקלק, כן, אתה עושה עכשיו משהו שגוי כדי שבעתיד לא תעשה משהו שגוי. חכה לעתיד, תעשה עכשיו את המשהו הנכון, מה...
עזור שסילמן יגרר עכשיו על להעביד דין יש דין אלנק, שהוא גם מביא את זה כמו שאתה אומר. אבל הדבר המשוכנה עושה דין, וזה סוג של דין. ואם גם בוחר בית משפט, אם אין ראייה, זאת אומרת, חבל זה ממש דין?
טוב, אין לך אימן, עוד פעם, זה תלוי בשאלה כמובן, איזה אמון אתה נותן. עכשיו שם יותר קשה, כי שם אתה צריך לתת אמון באדם על הממון שלו עצמו. פה אני נותן אמון בשופט, הוא באמת לא נוגע בעניין, אכפת לו אם זה יזכה או שזה יזכה. אז אני חושב, בזה יש הרבה היגיון, אנחנו צריכים להתרגל לזה שהרבה פעמים הראש שלנו כבר משועבד לכללים המשפטיים, אנחנו איבדנו את הקשר עם האסלאם, היגיון הפשוט, מה?
מבחינת ההלכה, פירות, איך זה נקרא פירות, אז מה, איך לעשות?
לא, אדם מבין הדיבור.
לא,
בהלכה, אם יש
לך
ראייה שהיא
הושגה
ב...
אני לא מכיר פוסלים ראייה כזאת. אם זאת ראייה, זאת ראייה. אחרי זה תדון אותו על מה שהוא עשה, אם זאת עבירה. אני לא חושב שבהלכה יש פוסלים ראיות כאלה. לא מעיקר הדין. פה ושם יכולה להיות תקנה. טוב, אז מה בעצם הטענה? הטענה היא שאנחנו משתמשים בהתפלגות שנכונה
לקבוצה הרחבה, למרות שיש לנו עוד מידע שיכול לצמצם אותנו לתת קבוצה מסוימת, ושם ההתפלגות יכולה להיות אחרת. הדבר הזה, יש שתי דוגמאות בגמרא עצמה, זה שתי סוגיות שבנויות בצורה ממש מקבילה. סוגיה אחת בכתובות וסוגיה אחת ביבמות. הגמרא ביבמות, בדף למדי, המשנה אומרת, ספק בין אישה התגרשה או שמת בעלה, לא משנה, והיא מעוברת. עכשיו, היא ילדה זמן מסוים, נגיד חודש אחרי זה. היא נישאה וילדה חודש אחרי זה. שאלה אם זה בין נולד, לא חודש, סליחה, שבעה חודשים, כן, שבעה חודשים אחרי זה. השאלה היא אם הבן הזה שנולד, הוא נולד אחרי הריון של תשעה חודשים לראשון, או אחרי הריון של שבעה חודשים לשני. ספק בין תשעה לראשון, ספק בין שבעה לאחרון, יוציא ועבלת כשר, וחייבים באשם תלוש. זאת אומרת, מדובר מישהו שייבם את אחיו, יקדין לייבם את אחיו, ועכשיו פתאום הגברת ילדה אחרי שבעה חודשים. עכשיו, מה קורה? אם הבן הזה הוא בן של תשעה חודשים לראשון, אז בעצם, לא, הוא לא ממזר. אם הוא בן תשעה חודשים לראשון, אז הוא כשר. אבל היא עברה לאיסור אשת אחיו. כן, זאת אומרת, הייבום בעצם, אין ייבום במצב כזה, כי היה לו זרע. נכון? ואם הוא בן שבעה לשני, אז שוב פעם הוא כשר. בגלל שאם הוא בן של השני, אז הראשון באמת זוקק ייבום. וכיוון שככה, זה בן של השני, אז מבחינת הבן אין שום בעיה. השאלה היא מה קורה עם האישה. אז כתוב יוציא והבלד כשר. יוציא בגלל הספק לגבי האישה, אבל הבלד הוא כשר במה נפשך. לא משנה אם זה משבעה או מתשעה. אז הגמרא אומרת, אמר לרב ולרב נחמן, למה הלוך אחר רוב נשים ורוב נשים לתשעה ילדן? למה לא סומכים על הרוב? רוב הנשים יולדות לתשעה חודשים, לא לשבעה חודשים. אז לכן בעצם ההנחה היא שזה בין תשע לראשון. אז אומרת הגמרא, אמר לאחי קמי.
הגמרא אמרה שיוציא, גם לשיטה
הזאת. כן, אבל זה מספק, ופה זה ודאי. אמר לאחי אמינה, אחי קאמינה, רוב נשים ילדן לתשע ומיעוט לשבעה, וכל היולדת לתשעה הוא ברא ניכר לשליש ימיה, וזו הועיל ולא הוכר הוא ברא לשליש ימיה, איתרא לרובה. זאת אומרת, יש איזשהו כלל כזה שאומר שאם אישה נמצאת בהיריון, בשליש הראשון של ההיריון, זאת אומרת, תוך שלושה חודשים, העובר כבר ניכר. ברוב המקרים. זאת אומרת, כבר רואים שהיא בהיריון בשלושה חודשים הראשונים. בסדר? ואז, וכיוון שפה לא ראינו את הדבר הזה, לא היינו נותנים לה להתייבם, אז כיוון שכך, אז איתרא רובה. אז לא נכון, הרוב של אנשים שיולדות לתשע, בעצם מתרועע, למה? יש, יש רוב נגדי שאומר שאם אישה נמצאת בהיריון, אז העובר ניכר, וכאן זה לא היה. אז לכן רוב הסיכויים...
שלושה חודשים,
מה? לא, לשלישה זה ניכר בתוך. לא משנה, ניכר בתוך, עזוב עכשיו את הוויכוח הטכני. הגמרא אומר, זה היה אמור להיות ניכר.
אבל גם זה תנה סטטיסטי. כן, כל תנה סטטיסטי. אני כמות גם תנה
סטטיסטי. נכון, ברור. זה מדובר, יש פה רוב, לא יותר חזק, זה שני רובים שמקזזים אחד את השני. יש רוב לטובת הצד שהיא ילדה לראשון, כי רוב נשים יולדות לתשע, ויש רוב לטובת הצד שהיא ילדה לשני, כי אם זה היה לראשון זה כבר היה ניכר. בסדר, אז לכן... אז זה נשאר שקול, ולכן זה ספק, כי יוציא ועבלת קשר. זה שקול, בסדר?
לא נכון, זה לא שקול. אם אחרי חודש היא נמצאת בחודש השלישי, ואז אנחנו יודעים, מיד אחרי חודש הנישואין, אנחנו יודעים אם היא בהיריון או לא, ברוב המקרים, סטטיסטית.
שורה הבאה בגמרא. היא כל היולדת לתשעה וברא ניכר לשליש ימיה, ממש השאלה שלך, המי דלא הוכר לשליש ימיה, וברא ודאי בר שבעה לבת רעהו. הרי ראית שהוא לא הוכר בשליש ימיה, אז ברור שגמרנו, הכרענו את העניין, אז מה פתאום זה שני רובים שמקזזים אחד את השני? ומאת הגמרא, אלא אימה, רוב היולדת לתשעה וברא ניכר לשליש ימיה, זה לא כולם, אלא יש רוב כזה. והיימי, זה לא הוכר לשליש ימיה, איתרא לרובה. זאת אומרת, הכלל הזה שאחרי, בשליש ימיה העובר ניכר, הוא כלל לא מוחלט. זה לא במאה אחוז מהמקרים, זה ברוב המקרים. זה מהלך אחד. גמרא בכתובות, הולכת בדיוק באותו מהלך, גמרא בכתובות בדף תזיין. הגמרא מגיעה איזו אישה לפנינו, כן, יש ויכוח עם הבעל על הכתובה, אם מגיע למתי, אם מגיע למנה, כן, השאלה אם הייתה, אם נישאה בתולה או לא נישאה בתולה, אז יש רוב, רוב נשים בתולות. הכלל הוא שרוב הנשים שנישאות, הן נישאות בתולות, כן, זה רוב המקרה. הזכרתי עכשיו את הרוב הזה.
אמר רבינה, משום דעיקה למי מרוב נשים בתולות נישאות ומיעוט אלמנות. אבל מצד שני, וכל הניסית בתולה יש לה קול. וזו הועיל ואין לה קול, יתרה לרובה. ממש אותו מבנה כמו ביבמות. מצד, אני רוצה לדעת האם היא נישאה בתולה או לא. אלה שתי האפשרויות. יש רוב נשים שנישאות בתולות. המיעוט נישאות כשהן אלמנות. אוקיי? או רושות, לא משנה, אבל לא בתולות. זה מצד אחד. מצד שני, אלה שנישאות בתולות, יש קול. ועליה לא יצא קול. בדיוק כמו עם העובר שניכר לשליש ימיה. ועליה לא יצא קול. עכשיו, כיוון שלא יצא לקול, אז יש רוב לכיוון ההפוך. כי רוב הנשים שלא יצא עליהם קול, כנראה שלא ניסו בתולות. כיוון שאם היא הייתה ניסית בתולה, היה יוצא קול. אז כיוון שכך, אז איתרא לרובה. ושוב פעם שואלת הגמרא את השאלה שלך, אי כל הניסית בתולה יש לה קול, יעתו עדים היה ו... אנא יסעה דאישה קרנין, לא משנה מדובר שהיו שם העדים, אומרת הגמרא, אלא אמר רבינה, רוב הניסית בתולה יש לה קול. וזו הועיל ואין לה קול, איתרא לרובה. זה לא מוחלט. זה שיוצא קול לכל אנשים שניסיון בתולות, זה רק רוב. ולכן הרוב מקדד אחד השני. איך העסק הזה בנוי? אז האחרונים מתחילים לדון פה, אז למה הרוב הזה גובר על הרוב ההוא, ובעצם, למה זה, מה אכפת לי שזה רוב? גם רוב הולכים אחריו, למה צריך שזה יהיה מוחלט? יש פה איזשהו חוסר הבנה, זה בדיוק אותו מבנה כמו שתיארתי, עם הדיאגרמה דוון. בעצם, תחשבו נגיד על במקרה השני, אבל זה אותו דבר, זה מקרים לגמרי מקבילים. אני אדגים נגיד על המקרה השני. נגיד שרוב האנשים הבתולות הרוב האנשים נישאות בתולות זה 80%. בסדר? נניח. ומבין הבתולות יוצא קול על, גם כן על 80%. בסדר? רוב באותה עוצמה. אז בואו נניח שיש 100 אנשים שנישאו בעיר בשנה האחרונה. אוקיי? מתוכן יש 80 בתולות ו-20 בעולות. אוקיי? עכשיו, מבין הבתולות יש 80% שיצא עליהם קול. שזה 64. כמה כאלה לא יצא קול? 16. נכון? עכשיו, באה לפניי אישה שלא יצאה עליה קול. ואני שואל את עצמי, האם היא בתולה או לא? אז 20 נשים מתוך המאה הן כאלה שלא יצאה עליהן קול והן בעולות, ו-16 מתוך המאה הן כאלה שלא יצאה עליהן קול והן בתולות. נכון? אז יש רוב לטובת הכיוון הראשון. אז בעצם אני אמור לפסוק שהאישה היא בעולה. נכון? מה יקרה אם הרוב השני הוא רוב של 75%, לא של 80%? אז יש 100 אנשים שנישאו, 80 מתוכן הן נשים בתולות ו-20 הן בעולות. מבין הבתולות... לא, לא, זה 80. 80 נישאות בתולות, אבל מבין הבתולות שיחשיבות יוצא קול. בסדר? אז יש לי 100 אנשים שנישאו, 80 מתוכן בתולות, 20 לא בתולות, מבין ה-80 בתולות, 3/4 יוצא עליהם קול, זאת אומרת 60, ורבע לא יוצא עליהם קול, 20. עכשיו מגיע לפני אישה שלא יצא קול. שתי אפשרויות, או שהיא בעולה, ולכן לא יצא קול, זה 20, או שהיא בתולה, והיא שייכת למיעוט הזה שלא יצא עליו קול, שזה שוב 20. זה כבר ספק שקול. נכון? זה אומר שזאת בדיוק אותה תופעה כמו חזקת החפות, כמו חזקה משלחת אדם משלו. מה קורה? אנחנו מיישמים את הרוב נשים נישאות בתולות על הקבוצה הכללית. אבל בתוך הנשים יש לי עוד מידע. יש מידע שהאישה הזאת לא יצא עליה קול. בתוך העיגול הקטן הזה, כשאני שואל את עצמי מה היחס בין בתולות לבין בעולות, זה לא 80-20, זה יכול להיות 20-20, זה יכול להיות 50-50%. תלוי בשאלה מה עוצמת הרוב הראשון מול מה עוצמת הרוב השני. וכיוון שאנחנו הרי לא, חזל לא עשו סטטיסטיקות, אז אתה אומר, אם יש רוב לפה ויש רוב לשם, אז הרובים מקזזים אחד את השני, והנחה שאתה לא יכול להחזיר. זה בעצם הנקודה. נכון שאם, עקרונית, אם היינו עושים סטטיסטיקה, והיינו מצוידים במספרים, והיינו יודעים שפה זה 80% ופה זה 80%, הייתי יכול להחליט שהאישה היא בעולה. היה רוב של 20-16.
בספק אתה מכריע, השאלה מתי אתה מכריע, 51% אתה מכריע?
רוב 51% זה גם רוב.
לא, לעניין לתת מספק?
לכל עניין, רוב בהלכה זה 50-50. אז מה שאנחנו רואים פה בעצם זה עוד שתי דוגמאות, שגם בהן אנחנו מיישמים את ההתפלגות הכללית על תת קבוצה שיש לנו לגביה עוד מידע, ואנחנו איזשהו מתעלמים מהמידע הזה, למרות שיכול להיות מאוד רלוונטי. המידע הזה מתה את ההתפלגות. זה כבר לא 80-20, אלא 50-50. בגלל שבתוך העיגול הקטן, היא כבר יודע שהיא נמצא בעיגול הקטן, אז למה לקחת את המידע שנכון לכל העיגול הגדול? זאת אומרת, בעיגול הקטן הזה, זה, כן, זה כמו מבחני פיזה. על המתמטיקה, כן? עכשיו אנחנו נמצאים בערך בין זימבבואה לאינדונזיה, אז תמיד, תמיד יוצאת כל מיני, יוצאות כל מיני השמצות על החינוך במדינת ישראל וכולי. אבל כולנו הרי יודעים שמי שצריך מתמטיקה זה פחות או יותר 10% באוכלוסייה שהם אחראים על 90% מהתל"ג. אז הם צריכים להצליח מתמטיקה, אז תבדוק מה ההישגים של מדינת ישראל בעשירית אחוז הזאת. שם אני לא בטוח שהתפלגות היא אותו דבר. זאת אומרת, מתוך 100 אנשים שיוצאים במערכת החינוך, 90% הם כישלונות גמורים במתמטיקה. בסדר, אז הם יהיו עוזים בסופרמרקט גם בלי מתמטיקה, זה לא נורא כל כך. נורא אולי בהשכלה הכללית, אבל זה לא מפריע ברמה של השיקולים הכלכליים. כשאתה מסתכל על העיגול הקטן והרלוונטי, השאלה מה ההתפלגות שם? זו ההתפלגות החשובה. טוב. בכל אופן, זה נכון תמיד, אגב, אין פעם ששומעים בחדשות איזשהו מספר סטטיסטי ולא מפעיל יותר לקשר לזה או לבן דוד שלו. זאת אומרת, שהם לוקחים איזשהו מספר נורא כללי, מיישמים את זה על הדוגמה שלפנינו, כשיש לנו איזשהו מידע שאומר שהמספר הכללי לא בהכרח רלוונטי. עכשיו אני רוצה להראות את זה בצורה יותר טריקית קצת, דבר דומה, אבל הרבה יותר מבלבל. אני מניח שיש פה רופאים או משפטנים או משהו כזה, חזקה שיש פה בטח מישהו או מי שהם כאלה. אז בואו נתאר לכם סיטואציה שמגיע מישהו לרופא והרופא רוצה לבדוק האם יש לו איזושהי מחלה נדירה, אוקיי? נגיד, לא יודע מה, יש 1,000 חולים במדינת ישראל במחלה הזאת, זה 1-10,000 פחות או יותר, אוקיי? זאת הנדירות של המחלה. אז הוא שולח את הבחור לבדיקה ומדבר שיש בדיקה טובה בעניין הזה, יש בדיקה שהיא אמינה ב-99%, אוקיי? אז הוא הולך, נבדק בבדיקה הזאת ומתברר לאהבתו שהוא חולה. מה הסיכוי שהוא חולה?
עוד
פעם,
מה
זה
הראשון?
מה הסיכוי הראשון? 1-10,000 חולים, הבדיקה אמינה ב-99%.
99%,
נכון? ברור. לא, זה לא נכון. לא נכון, בואו תעשו חשבון פשוט. הוא יכול ללכת שמח ושלב לביתו ולא לחשוש בכלל, אין שום סיכוי שהוא חולה. שום סיכוי, אתה יכול לשרוק בנחת וללכת חזרה לביתך. למה? בואו תסתכלו, נגיד שיש 1,000,000 אנשים בישראל, בסדר? מתוכם 1-10,000 חולים, נגיד יש 100 חולים אמיתיים. כן, הנפוצות של המחלה היא 1-10,000.
זה לפני השיעור שלך היינו טוענים את זה, אחרי השיעור שלך לא. אחרי השיעור שלך לא, שיש קבוצת מדגם.
רגע, רגע, עכשיו אני מסביר. אחרי עוד כמה דקות. לא עכשיו. עכשיו, אנחנו שולחים את כל 1,000,000 לבדיקה, כדי להקל את החישוב, כדי שלא נצטרך נוסחת בייס. אז תסתכלו, זה מאוד פשוט. תשלחו את כל 1,000,000 לבדיקה. בסדר? כמה מהם יוצאים חולים מהבדיקה? 10,000 יצאו חולים. כמה חולים באמת יש? 100. זאת אומרת שאם אתה יצאת חולה, הסיכוי שלך להיות באמת חולה הוא 100 ל-10,000, 1 ל-100.
זה
עם
הבדיקה
באמת
לשני
הצדדים. כן,
דבר
לשני הצדדים. אוקיי? הסיכוי שלך להיות חולה הוא 1%. עכשיו הבדיקה היא אמינה ב-99%. איך קורה הנס הזה?
אם הרופא חושב שיש לך את הסימפטומים...
זה דיון אחר, אני אעיר את זה, נכון. לקחתי מישהו ברחוב, שלחתי אותו לבדיקה. אז זה אומר, מה בעצם עומד מאחורי זה? זאת אותה תופעה שתיארתי קודם, דרך אגב, רק פה זה הרבה יותר מבלבל. הסטטיסטיקה זה דבר מאוד מבלבל, אבל הראש שלנו לא בנוי לחשוב סטטיסטיקה. אז זה מתפרנס את כל האוניברסיטה העברית שם, המכון לרציונליות באוניברסיטה העברית מתפרנס על זה. מה בעצם רואים כאן? מה שאנחנו רואים כאן, זה שכשאתם הולכים לדוג, אז הגודל של החורים ברשת צריך להיות פחות או יותר כגודל הדגים שאתם רוצים לתפוס, נכון? ומטה, נכון? אם תעשו חורים גדולים, לא תתפסו דגים, אוקיי? לא תתפסו דגים קטנים, תתפסו לוויתנים, נכון? עכשיו גם פה, יש לך תופעה שהיא תופעה מאוד עדינה, נדירה, נכון? זה 1-10,000 חולים באוכלוסייה. בשביל לתפוס אותה, אתה צריך רשת עם רזולוציה שהיא פחות או יותר באותו גודל. זאת אומרת, אם הגודל של הדג הוא 1 ל-10,000, אז הגודל של הרשת גם הוא צריך להיות 1 ל-10,000.
המינות של 1 ל-10,000.
צריך המינות של הבדיקה שהיא 1 ל-10,000, ואז זה יצא 50%. גם אז לא בטוח שאתה חולה. אבל אז זה 50%, וכבר סדר גודל שאתה צריך לחשוש. זה האורדר, כן, זה הסדר גודל. אוקיי? זה בעצם מה. וזה דבר שמאוד מבלבל אנשים. זאת אומרת, וזאת אותה תופעה שדיברתי עליה קודם. כי תסתכלו בתוך הקבוצה של אלה שנבדקו ונמצאו חולים, ההתפלגות היא לא 99%, או לא 1 ל-10,000, זה תת קבוצה שיש לגבי איזשהו מידע נוסף. בתת קבוצה הזאת ההתפלגות היא כבר לא אותו דבר. אוקיי? לכן ההתמקדות בתת קבוצה ולשים עליה את ההתפלגות של הקבוצה הרחבה, זה דבר שמוביל לקשת. אני אביא עוד דוגמה אקטואלית לעניין הזה. מכירים, יש תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. מכירים את התופעה המשעשעת הזאת. האשימו פעם את האמא המרעיבה פה, ואתם מכירים את, זוכרים את הפרשה הזאת. איזושהי אמא שהרעיבה את הילדים שלה, ופה ושם. אישית, בסופו של דבר, הרבה טענו שהדיאגנוזה היא שיש לה תסמונת מינכאוזן על ידי שליח. מה הכוונה? תסמונת מינכאוזן כאן זה כמו הברון מינכאוזן, שרוצה למשוך תשומת לב. ספר כל מיני סיפורי בדים כדי למשוך תשומת לב. תסמונת מינכאוזן על ידי שליח זה הניסיון למשוך תשומת לב על ידי מישהו אחר. לא בעצמי. למשל, אישה רוצה למשוך תשומת לב, אז היא מאמללת את הבן שלה. ואז כולם ישימו לב למשפחה, תראו איזה משפחה מסכנה, יש לה ילד אומלל שסובל, ואולי אפילו היא מטפלת בו במסירות, אז זה בכלל מאדיר את העניין, אבל זה לא תמיד זה, אלא עצם העובדה שיהיה איזשהו תשומת משפחה. אז יש איזשהו סינדרום כזה. מי ש... ניסח את הסינדרום הזה זה רוי מדו, איזה רופא בריטי. הסיפור, מעשה שהיה כך היה, הגיעה אישה לבית משפט, אישה בריטית לבית משפט, מתו לה שני ילדים במות הריסה. מות הריסה. מתו לה שני ילדים, קטנים. השאלה היא, זה היה מות הריסה. אז בא רוי מדו לבית המשפט ואמר, הסיכוי למות הריסה הוא 1 ל-8,000. הסיכוי לזה ששני ילדים ימותו במות הריסה, זה 1 ל-64 מיליון. ואם, באופן כללי, ואם, אז ברור שזה לא מה שקרה. הסיכוי של 1 ל-64 מיליון, אז איך הם מתו? היא רצחה אותם. האישה הזאת נכנסה לכלא, אתם לא מאמינים. האישה הזאת נכנסה לכלא והיא ישבה שם, אני לא יודע כמה, לפחות חודשים, אם לא למעלה מכך, עד שהיא הגיעה איזה סטטיסטיקאי ונתן לשופט הזה על הראש, ונסרוי מדו, ששתלו לשלול ממנו את התואר שלו, עד היום אני בכלל לא בטוח שיש תסמונת כזו שנקראת מינכאוזן על ידי שליח. זה המצאה של פסיכולוגים, פסיכיאטרים. בכל מקרה, הטענה של הסטטיסטיקה, נדמה לי שזה משהו, עיקר משהו טען בבית המשפט, זו טענה נכונה של עצמה, שכיוון שאנחנו לא יודעים את הסיבה למות הריסה, אז יכול להיות בהחלט שהסיבה היא איזושהי סיבה גנטית, ואם מת אחד באותו בית, אז סיבה, מת גם השני. אבל זה לא עוזר. יש גם סיכוי של 1 ל-8,000 הוא סיכוי מאוד קטן. אז תכניס אותה לכלא על סיכוי של 1 ל-8,000, לא על סיכוי של 1 ל-64 מיליון. 1 ל-8,000 זה סיכוי נהדר, במשפט פלילי קונים את זה. אז למה, מה אתה מרוויח? כי אתה אומר שהאירועים הם תלויים, הם לא בלתי תלויים, אתה לא יכול להכפיל את ההסתברויות. בסדר, אז תיקח אירוע אחד, אז סיכוי 1 ל-8,000. הבעיה פה היא לא זאת בכלל.
הבעיה שיקרו, תיקח מיליונים,
שיקרו... או בתרגום. מה גודל הדגים? אתה משתמש ברשת, נגיד אפילו שזה 1 ל-64 מיליון, נגיד שאין תלות בין האירועים, נלך עד הסוף לטובת מדו, אוקיי? אין תלות בין האירועים, אפשר להכפיל את ההסתברויות, הסיכוי לזה שזה יקרה זה 1 ל-64 מיליון. מצוין. מה הסיכוי שאמא תרצח את שני ילדיה? כמה נשים כאלה מתוך כלל הנשים יש? אין לי מושג, אבל נראה לי גם כן משהו בערך כזה. דבר לא קורה בדרך כלל, נכון? זאת אומרת, הדגים שאותם אתה רוצה לתפוס הם דגים מאוד קטנים. הגודל של החורים ברשת אמור להיות כגודל הדג. או במילים אחרות, אם יש 1 ל-64 מיליון סיכוי שאישה תרצח את שני ילדיה, סליחה, ששני ילדים ימות ומות הריסה, אז מתוך 64 מיליון נשים בממלכה המאוחדת פעם אחת זה יקרה. והפעם הזאת הגיע עכשיו לבית המשפט. איך אתה יכול להרשיע? אם אתה תופס מישהו ברחוב באופן בלתי תלוי, אתה שואל, מה הסיכוי ששני ילדיו ימותו מאותה ריסה? 1 ל-64 מיליון. עכשיו אתה אומר, הפוך, זה כבר קרה. מתו שני ילדים מאותה ריסה. עכשיו זה מגיע לבית המשפט, בית המשפט שואל את עצמו עכשיו, יש שני סנריוס. או שמתו מאותה ריסה
שניים, וזה אחד ה-64 מיליון, או שהיא רצחה אותם, שגם זה בערך אחד ה-64 מיליון. גם זה עושה. כן, אז ברגע שהשתי האפשרויות הן בעלות הסתברות מאוד מאוד קטנה, והן לא משלימות לאחת, כפי שאתם כבר רואים את זה, זה בדיוק הקשר, זה היה צריך לשלים לאחד, אם אתה מכריע בין היום, זה לא משלים לאחד. שתי האפשרויות הן באותו סדר גודל, אתה לא יכול להחליט, זה שהאפשרות היא מאוד בלתי סבירה, האלטרנטיבה שלך לא יותר סבירה. אז מה זה עוזר? זאת הבעיה העקרונית, הבעיה היא לא החישוב הסטטיסטי או התלות בין האירועים, למה הכפילו את ההסתברויות או לא הכפילו את ההסתברויות. גם אם לא מכפילים את ההסתברויות, אחד ל-8,000, כמו שאמרתי, זה סיכוי מצוין להרשיע, במשפט פלילי. אתה לא יכול להרשיע בגלל שזה לא חישוב הסתברותי נכון. כשאתה מסתכל על אנשים שכבר מתו ילדים מאות הריסה, מה הסיכוי בתוך הסיטואציה הזאת, זה העיגול הקטן שלנו. מה הסיכוי בתוך העיגול הקטן הזה, זה תוצאה של רצח, או תוצאה של מות הריסה, יכול להיות חצי חצי. או סדר גודל כזה. לכן אתה לא יכול להרשיע. זה שבאופן כללי, בכלל האוכלוסייה, כמעט לא קורה ששני ילדים מתים מאות הריסה, נכון? זה לא קורה. אז מה? אבל once זה קרה, אתה שואל את השאלה, בהנחה שזה קרה, מה הסיכוי שזה היה מאות הריסה? זה הסתברות, כן, משחק ביס. עוד פעם. אז הטענה בעצם, זה ש... זה אותה טענה כמו המחלה הנדירה. זאת אומרת, בעצם אתה, בשביל לדוג דגים, אתה צריך להצטייד ברשת שגודל החורים שלה הם פחות או יותר כגודל הדגים. ואם אתה מצטייד ברשת עם חורים נהדרים, אבל אתה רוצה לדוג ראשנים, אז זה לא יעזור שהרשת היא מאוד מאוד עם רזולוציה מאוד מאוד דקה. כי ראשנים לא תתפוס איתה. אתה צריך להתאים את גודל החורים לגודל הדגים. זה העיקרון.
מה הסיכוי של אותו בן אדם שהוא חולה, אחרי הבדיקה?
אמרתי, 1 ל-10,000. אחד לעשרה, אחד למאה, אחוז אחד. בנתונים שנתתי שם, אחד למאה. יש אחוז אחד שהוא חולה.
זה בדיקה מיותרת.
לא מיותרת, קודם זה היה... כן, קודם זה היה יותר. היא לא אומרת הרבה, בקיצור. מה קורה, זה כאן אני מגיע להערה שלך. תראו, אז איך מטפלים בדבר כזה? זה שערוריה, יש לי חבר שהוא שופט מחוזי, ויצא לנו הרבה פעמים לדבר על... הדיני ראיות, בין היתר סיפרתי לו על המקרה הזה, אמרתי לו, תראה, מגיע לפניך ראיה של 99%. הוא שופט משפט פלילי. מה, מגיע לך ראיה של 99%? אז אני אומר, כן, ברור, אני מרשיע את הבן אדם, 99% זה מצוין. אז תראה, אבל כמה רוצחים יש באוכלוסייה? כמה רוצחים יש באוכלוסייה? יותר מאחוז אחד? מהאוכלוסייה הם רוצחים? הרבה פחות, נכון? אז אם יש לך ראיה של 99% שמאבחנת רוצח, היא לא שווה כלום. אתה לא יכול להרשיע משפט פלילי. אותו דבר אגב על ההודעה של בן אדם, כן, הפללה עצמית, שבן אדם, אין אדם משים עצמו רשע. אז גם שם, בעולם המשפטי, דיברנו על זה פעם, בעולם המשפטי מקובל שהבעיה היא באמת, מה שלכאורה משתמע ברמב״ם, שאי אפשר להאמין להפללה עצמית, כי הוא יכול להיות שהוא מאמין למשתגעין או משהו כזה, בהלכה זה לא ככה, אבל זאת ההנחה. אז גם שם, ההודעה, אומרים שההודעה היא ברמת אמינות מאוד בו. אני לא משהו מרשיע את עצמו, 99% שהוא באמת השם. מה הסיכוי שהוא מן המשתגעים? נכון, אבל מה הסיכוי שהוא רצח? גם הסיכוי שהוא רצח הוא לא יותר מ-1%. אז ראיה כזאת, גם אם יש 99%, לא בטוח שהיא מספיקה כדי להרשיע את הבן אדם. אתה צריך להשוות את אחוז, את הנדירות של התופעה, או את הנפוצות של התופעה, מול עוצמת הראיה, מול האמינות של הראיה. אלא מה, וכאן באמת נכנס, וזה מתקשר למה שפתחתי בו, הרי כשבדרך כלל בן אדם כזה שמגיע לחקירה או מגיע למשפט, זה לא מגיע טבולה ראסה. זאת אומרת, הגיעו אליו באיזושהי צורה, הוא היה באזור, נמצאו כתמי דם על הבגדים שלו, יש אינדיקציות שקושרות אותו. עכשיו נכנס סיפור אחר לחלוטין.
זה
הראיות
של
99%. זה מכניס אותך לעיגול קטן שבתוכו כבר ההתפלגות היא אחרת לגמרי. שם ה-99% עובד טוב. בהנחה שנגיד מי שהיה בכלל בשטח זה בכלל 10 אנשים שיכלו לעשות את הרצח. אוקיי? כן, זה אגת הקריסטי. אז היו 10 אנשים בתוך הבית. אחד מהם עשה את הרצח. אז רק 10. עכשיו אם אתה מוצא ראיה ברמה של 99% זה כבר לא רע. ביחס כשיש לך 10 אנשים. אם אתה מתנפל על בן אדם סתם ברחוב בלי שיש לך איזושהי אינדיקציה שהוא קשור לעניין, זה באמת ראיה של 99% לא שווה כלום. כלום היא לא שווה. ראיה של 99% במשפט רצח שיש על מישהו שמסתובב סתם ברחוב לא שווה כלום. אבל אם יש איזשהן אינדיקציות ראשוניות ועכשיו אתה מפעיל ראיה בעוצמה כזאת, זה משהו אחר לגמרי. ואגב, זאת אני חושב, במשפט למשל, הפללה עצמית מתקבלת אם יש דבר מה שתומך בהודעה. באדם שמודה בביצוע פשע, מקבלים את זה אם יש דבר מה שפוגע שתומך בהודעה הזאת. וזה בדיוק הנקודה, שיש לא חושב שמשפטנים מבינים את זה, אבל זה החישוב שעומד מאחורי זה. מה שעומד מאחורי זה שהדבר מה הזה בעצם אומר לי, מעכשיו זה כבר לא כל הציבור במדינת ישראל פוטנציאלי להיות מאושה בעבירה הזו, אלא צמצמת את זה לאלף אנשים. אוקיי? זה הדבר מה שזה בעצם. צמצמת לאלף אנשים אתה עדיין במצב בעייתי, אבל לענייננו זה קריטי. כי אם יש לך ראייה ברמה של 99% ואתה מדבר על 1,000 אנשים, טוב, זה כבר מתחיל להיות יותר משמעותי. או ל-100 אנשים, או ל-10 אנשים, אז כבר מתחיל להיות הרבה יותר משמעותי. אותו דבר, שנייה אחת, אותו דבר בקשר לרופא, אם מישהו מגיע לרופא, הרופא לא סתם שולח אותו לבדיקה. הרי יש איזשהם סימפטומים, אז זה בדיוק הדבר מה. ברגע שיש סימפטומים, מתוך הקבוצה שסובלת מהסימפטומים האלה, הסיכוי הוא כבר לא 1% שאתה תהיה חולה. לכן זה בסדר, ודרך כלל זה עובד. אבל צריך לשים לב. כיוון שהרבה פעמים גם אפשר לעשות טעויות, כמו במקרה של התסמונת מינכהאוזן. אני רק רוצה לסיים בכמה דקות האלה.
בסיפור כמו שסיפרת אותו על הרופא, נדמה לי שאמרת, הרופא לא סתם שלח אותו לבדיקה הזאת.
אוקיי, אמרתי. אמרתי, אם הוא היה שולח אותו סתם, אנחנו רוצים לעשות בדיקות בריאות הציבור. שולחים את כל הציבור לבדיקות, קורונה, כן? שולחים את כל... אז באמת הבדיקה לא שווה כלום. אבל אם אתה, יש לך סימפטומים, זה הדבר מה, זה בדיוק הנקודה. למה? אתה לוקח את העיגול הקטן ולא מסתכל על כל העיגול הגדול, ובעיגול הקטן זה אחרת. אני רק אסיים בעוד קשר סטטיסטי אחד, היה אפשר לעשות תוכנית יותר ארוך, אבל אני אנסה לקצר, שבזה אני פשוט רוצה לסיים את הסדרה הזאת. אתם מכירים את הטיעון של פסקל, למה צריך לשמור מצוות, בתרגום לית, למה צריך לשמור מצוות. אז הוא אומר, כי תוחלת הרווח היא אינסופית. זאת אומרת, אם יש אלוקים ושמרת מצוות, יש לך שכר אינסופי, אם לא שמרת מצוות, אתה חוטף לא עלינו. אם אין אלוקים, אז קצת נהנית יותר בחיים, או קצת יותר סבלת בחיים, לא משמעותי. כך שבסך הכל, ההיגיון אומר לשמור מצוות. על תת שיש אלוקים, שכר ענק, על תת שאין אלוקים, לא הפסדת כל כך, לא נורא. תוחלת הרווח היא תוחלת חיובית, ולכן כדאי לשמור מצוות. עכשיו, יש הרבה פירוחות על הטיעון הזה, אבל אני, להפתעתי, פתאום הבנתי שפסקל כאחד מאבותיו של התחום הזה, שנקרא הסתברות, דווקא נפל פה בתחום ההסתברותי. מעבר לשאלה מה שווה עבודה כזאת בכלל, יש כמה טענות אחרות, אבל אני מדבר עכשיו על האמת ההסתברותי. אז פה בעניין הזה יש, אתם מכירים את פרדוקס סנט פטרסבורג, מלמדים את זה בדרך כלל כשלמדים השקעה, סוכנים בבורסה או דברים כאלה, שלמדים השקעה בשוק ההון, אז מראים לך את פרדוקס סנט פטרסבורג, מציעים לך הגרלה. אני מטיל מטבע, אם יוצא עץ, אתה מקבל 2 שקל וזה נגמר. אם יוצא פעלים, מטילים עוד פעם. אם יוצא עץ, אתה מקבל 4 שקל וזה נגמר. יוצא פעלים, מטילים עוד פעם. יוצא עץ, 8 שקל, פעלי, מטילים עוד פעם וכן. עכשיו כל פעם זה חזקה של 2, 2, 4, 8, 16 וכן הלאה. כמה כסף אתה משלם בשביל כרטיס להגרלה הזאת? צרקו ישר, בלי לחשוב. לא מתוחכם, אלא מה נראה לכם ישר? כמה היית משלם?
רגע, אתה לא מפסיד בזה, למה כדאי לי?
כמה אתה משלם? אתה מפסיד את מחיר הכרטיס. מפסיד את מחיר הכרטיס. שאלה כמה אתה משלם? שקל.
2 שקל.
לא, אחרי 3 פעמים הוא זוכה, אם אין למתחרה אחר, אז לא חולוי.
סכום של סדרה חשבונית, חצי ועוד רבע ועוד שמימית.
סכום של סדרה הנדסית הזה הוא מתכנס, אבל זה לא סכום של סדרה הנדסית. עוד רגע, אתה מסכם את הסיכויים. הסיכויים ודאי מסתכמים לאחד. תמיד. כל האפשרויות. אני רוצה לסכם את הסכומים, לא את הסיכויים. תראו, אנשים היו משלמים, אני לא יודע מה, האופטימיים, 10-20 שקל, פחות או יותר, נכון? מה תוחלת הרווח במצב כזה? אין סופי. תוחלת הרווח זה אין סוף. יש סיכוי חצי להרוויח 2 שקל, סיכוי רבע להרוויח 4 שקל, סיכוי שמינית להרוויח 8 שקל. נכון? אז כל אופציה כזאת זה בעצם שקל בתוחלת. חצי כפול 2, ועוד רבע כפול 4, ועוד שמינית כפול 8, 1 ועוד 1 ועוד 1, אין סוף. תוחלת הרווח של ההגרלה הזאת היא אין סופית. נו, אז טעינו בזה שאנחנו אומרים רק 10-20 שקל אנחנו משלמים על זה? התשובה היא לא. לא. חד משמעית לא. למה?
כי קריטריון התוחלת הוא קריטריון לא נכון בהגרלה כזאת. אנחנו רגילים לחשוב שמחיר של משהו נקבע לפי תוחלת הרווח או תוחלת ההפסד שלו. לא נכון. תוחלת זה קריטריון טוב רק במקום שהתוחלת זה דבר שצפוי שיקרה, שיש סבירות גבוהה שזה יקרה. אבל במקום שבו התוחלת נולדת כתוצאה מאירועים מאוד 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 נדירים, אין שום סיכוי בעולם שאתה תקבל את התוחלת, למרות שזאת התוחלת. אתן לכם דוגמה. אני מטיל למטבע. המטבע היא לא הוגנת. זאת אומרת, יש סיכוי על פי, לא, יש סיכוי אחד למיליון שהיא טיפול על עץ. וכל השאר זה פאלי. בסדר? אבל אם היא נופלת על עץ, אתם מרוויחים 10 בחזקת 100 דולר. בסדר? כמה כסף אתם משקיעים על ההגרלה הזאת?
אפס.
נכון? כי זה לא יקרה. אבל תוחלת הרווח היא ענקית. 10 בחזקת 97.
שמקבלים
100 מיליון דולר בסיכוי מאוד קטן. לא, אבל שם
זה
גם התוחלת נמוכה. הרעיון פה, ופה לא, התוחלת היא גבוהה. התוחלת היא גבוהה ובכל זאת לא נכון להשקיע. למה? כיוון שהתוחלת היא לא הקריטריון הנכון. במקום שבו התוחלת נגרמת כתוצאה ממקרי זנב, ממקרים שאין סיכוי שהם יגיעו, בדיוק. אם תחזור על ההגרלה הזאת אין סוף פעמים, שווה אין תשקיע. כל פעם אתה צריך לקנות כרטיס. אבל יש לך פעם אחר פעם אחר פעם, אתה יכול להשתתף בהגרלה הזאת כל הזמן, ויש לך אין סוף כסף. אז מה שנכון להשקיע זה אין סוף. אבל אם עושים את זה רק פעם אחת, למרות שלכאורה זה אותו דבר, מה זה משנה? גם פה אתה משקיע פר השתתפות. כן? אבל לא. אם עושים את זה פעם אחת, אתה תשקיע בגורה, זה לא שווה כלום. כמו שמציעים לי לצייד ספינה ולנסוע לאי באוקיינוס השקט, אולי יש שם מטמון של מיליארדי מיליארדי דולרים, אז כמה עולה כבר לצייד ספינה? בסדר, מיליון דולר, מה יכול להיות? אבל הסיכוי הוא סיכוי נורא, נכון, הסיכוי נורא קטן, תכפיל את הסיכוי ותגדיל לתוחלת הרווח.
זה סטארט-אפ.
ברור, בדיוק. זה, הסטארט-אפים האלה זה 99% שלא עובדים. הנקודה היא שהרבה פעמים קריטריון התוחלת הוא קריטריון לא נכון. התוחלת היא קריטריון טוב או במקום שאתה עושה הרבה פעמים, והרבה תלוי בשאלה עד כמה ההתפלגות היא רחבה, כמה הרבה צריך, או במקום שבו באמת זה נמצא במרכז ההתפלגות פחות או יותר, וזה סיכוי סביר שזה גם האירוע שיקרה. אז זה גם האירוע שהכי סביר שיקרה, זה לא רק ממוצע הרווח, זה לא אותו דבר. אוקיי? אז לכן, הקריטריון של התוחלת הוא לא נכון, ובהקשר הזה, אם אני חוזר לאימור של פסקל, כשיבוא איזשהו אתאיסט, פסקל מדבר עם האתאיסט, האתאיסט אומר, הסיכוי שיש אלוקים זה אחד למיליון, אין סיכוי לזה. אבל נכון, אבל אם יש אלוקים, אתה תרוויח אין סוף. אז קריטריון התוחלת אומר, ללכת על זה, אבל זה לא נכון. כי לשיטתו של האתאיסט, הדבר הזה הוא התפלגות כזאת, שלא נכון ללכת על פי קריטריון של תוחלת. וזה סתם, אני רק נכנסתי את זה פה כדי להשלים את התמונה, זאת עוד הטעיה סטטיסטית, במקרה הזה אגב זאת לא הטעיה חישוב. אז קודם, הדברים שעשיתי קודם הם פשוט טעות בחישוב, של הסתברות. פה החישוב הוא חישוב נכון, זאת באמת התוחלת. הקבלת החלטות על פי התוחלת היא לא נכונה. זאת אומרת, הטעות שלך היא בקבלת ההחלטות, לא בחישוב ההסתברותי. החישוב ההסתברותי נכון, אבל קבלת ההחלטות, זאת אומרת, במילים אחרות, הטעות שלנו בשימוש ברוב יכולה להיות עוד טעות בחישוב, או טעות בשאלה של הפרשנות, מה נותן לי החישוב, או איך לקבל החלטות על בסיס החישוב הזה.